זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף וחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים ודמים ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, סמים לשמן המשחה ותורת הסמים, אבני שם ואבני מילואים לאפוד ולחושת. הכוונה היא שהולכים לבנות, כן, אתה יכול לשאול, הולכים לבנות בניין, כל בניין, לא יודע אם אתם, לא עסקתם בבניין, אבל יש מה שנקרא ספר הקבלן. ספר הקבלן זה ספר שבו כתובים כל החומרים שמהם יקימו את הבניין הזה, כמה מלט, כמה ברזל, כמה חול, כמה בלטות, כמה חלונות, כמה זה. ולא רק זה, אלא כתוב גם כל דבר מאיזה איכות, מאיזה חומר הוא יעשה. האם החלונות יהיו מאלומיניום או יהיה מעץ, האם הבלטות יהיה בצל כזה או כאלה. הקבלן לוקח את כל את הספר הזה, הוא לפי הספר הזה הוא בונה את, את הבניין. להבדיל אמנם, אבל דומה לזה גם כאן. בהתחלת המקמת המשכן, אנחנו מקבלים כאן רשימה שלמה, אינוונטר שלם, נאמר, תלו טיפה, אינוונטר שלם ממה בנוי המשכן, מאיזה חומרים בנויים המשכן, איזה מתכות, איזה בדים, איזה אבנים טובות. כל הדברים האלה צריך מראש. קודם כל, כל החומרים. אחר כך, על פי זה, לפי התוכנית שהקדוש ברוך הוא נותן למשה, בנים את זה. קודם כל, נתראה הדבר הראשון, לוקחים זהב וכסף ונחושת. נכון? בוא נראה. קודם כל, זהב וכסף ונחושת. כולם באו בנדבה איש איש מה שנדבו ליבו. זאת אומרת, לא בשווה. לעומת מחצית השקל, שזה בשווה, וזה זהב, הכסף, הנחושת, זה לא היה בשווה. חוץ מן הכסף שבא בשווה מחצית השקל לכל אחד, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שצריך שם כסף יותר, שנאמר בכסף פיקודי העדה, בקע לגולגולת. שער הכסף הבא שם בן דבר, עשו לכלי שרת. וכן, היו שני סוגי כסף. היה כסף שזה היה בשווה לכל אחד ואחד, והיה כסף, כל אחד לכי נדבט ליבו. הכסף שהיה שווה לכל אחד ואחד, מזה עשו את העדנים של המשכן, ומה שלא שווה, כל אחד לפי נדבט ליבו, דברים נוספים שהיו במשכן שהיו עשויים מכסף עשו את הדבר. דיברנו על פעם שעברה, אותו דבר גם בחיים. יש דברים שכולנו שווים. בבחירות מה? כולם שווים. אבל בחיים מה? תלוי. יש אחד תורם יותר, יש אחד תורם פחות, יש אחד שתורם את כל החיים שלו למדינה, הולך לקומנדו, השייטת, הוא, היי. שני אומר, אני אלך להיות ג'ובניק. תואם פחות. יכול להיות דבר כזה. אז יש שני צדדים. יש דבר אחד שכולם שווים. ויש צד אחד שכל אחד תורם לפי נדבת ליבו. לפי זה מה שרשי כאן אומר בעצם. היו כאלה, כולם תורמו בשווה חרצי לשקל, אבל יש דברים שתורמו באמת לפי נדבת הלב. חוץ מזה יש כאן שלוש מתכות, חסר כאן מתכת רביעית. מה יהיה מתכת הרביעית? זהב, כולם יודעים. כמה זהב יש לכם? אין לכם כמעט כלום. כסף כמה? גם אין לכם. נחושת יש קצת. יש כאן שלוש מדרגות ומתכות. המתכת הכי יקרה, מה זה? זהב. המתכת השנייה? המתכת השלישית, נחושת. מדרגות. גם בבית המקדש, כשאתה בודק את המיקומם של אותם מתכות, אז ארון הקודש, שבו היה מונח ספר התורה, כן, ארון הברית, הוא היה כולו זהב. היה זהב, מה? מצופה, אבל המתכת הייתה זהב, היו רואים זהב, היה כולו זהב. אבל כמה שאתה יורד יותר, החוצה יותר, אתה מגלה שיש פחות זהב, גם בקודש היה מנורת זהב טהור, הייתה מנורת זהב טהור. אבל היו חלקים מהחצר והדנים, שהיו כבר בהיקף, הם היו עשויים מכסף. והמזבח הפנימי היה עשוי מזהב, אבל המזבח החיצון היה עשוי מנחושת כבר. ולאן נעלם הברזל? ברזל! אלומיניום! בבית המקדש לא ברזל. כבר למדנו את זה בסוף פרשת משפטים, למה אסור אפילו לקחת ברזל ולסטט אבנים, כי הברזל זה סמל החרב, חרב זה חורבן, כל עניין בית המקדש זה לבנות, לחפר, לתקן, והחרב מה עושה? מקצר את החיים, מחריבה את החיים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, ברזל, אל תזכירו לי את זה. בבית המקדש לא רוצה בו. אנחנו במשניות. פרק ח' לא, פרק שביעי. עדיין פרק שביעי. הדין הוא כזה, שפסח שהוא נטמע צריך לשרוף אותו, אי אפשר לאכול אותו, צריך לשרוף אותו. קורבן פסח שנטמע צריך לשרוף אותו, כבר למדנו את הדבר הזה. נטמע שלם או רובו, הפסח, קורבן הפסח הוא נטמע, מה עושים? שורפים אותו. איפה שורפים אותו? לפני הבירה מעצי המערכה, מהעצים שהיו על המזבח. אותם עצים שהיו מעלים למזבח היו גם שורפים את אותו פסח. נטמע שלם הפסח או רובו, רוב הקורבן נטמע, שורפים אותו לפני הבירה. יש כאן דיון מה זה בירה. יש אומרים שבירה נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש. דעת רבי יוחנן מקום היה בר הבית וקראו לו בירה, לא בירה ששותים אלא בירה. בירה, איך קוראים לירושלים? עירה, עירה בירה, מכאן המקור עירה בירה, מכאן. ויש מי שאומר, בדעת ריש לקיש, כל המקדש כולו קרוי בירה, כמו שכתוב, ולשלמה, בני תן לבב שלם לשמור מצוותיך, ולבנות הבירה אשר הכינותי, דיינו כל בית המקדש נקרא בירה. ואומנם הדין הוא שכל הקודשים הטעונים שריפה, נשרפים במקום אכילתם, באותו מקום שאוכלים אותם. קורבן פסח אוכלים בכל ירושלים, לא רק במקום בבית המקדש. זה משהו מיוחד, אבל בדרך כלל הקורבנות אוכלים בבית המקדש עצמו. ומכאן שמותר לשרוף את הפסח בכל ירושלים, שהרי הפסח נאכל בכל העיר. אלא שאם נטמע כל הקורבן או רובו, הועיל ויש בזה משום פשיעת בעלים, למה לא שמרת את הקורבן שלא יתאמה? הרי התאומה הזאת לא באה במקרה, היא באה מתוך זה שלא נזהרת. תקנו לשרופו במקדש לפני הכל, או בפני הכל, כדי לבייש את בעליו שיזהרו לאבא בפסח שלא יתאמה. ושרופים אותו מעצי המערכה. מה הם מעצי המערכה? העצים המוכנים למזבח, ונחלקו המוראים בגמרא בטעם הדבר ששרופים בעצי המערכה ולא בעצים שלהם, העצים הפרטיים שלהם. רב יוסף אמר, כדי שלא לבייש את מי שאין לו, יש כאלה שאין לה עצים. אז הם לוקחים מהעצים של כולם. רב אמר, מפני החשד שלאחר שריפתו יחזירו מותר העצים לביתם, ויחשדו בהם שגנבו מעצי המערכה ונהנים מן המקדש. נמצא לדעת רבה שאם רוצים לשרופו בקש ובקנים, שזה לא עצי מערכה בכלל, הפסולים למערכה, מותר להם לשרוף בשלהם. וכן פסק הרבה. נטמא מיעוטו, לא רובו, אלא מיעוט הקורבן נטמא. וכן, והנותר, דיינו, צריך לגמור את הפסח כל אותו לילה, בליל הסדר. אבל אם נותר משהו מהבשר הזה, מה עושים עם הבשר הזה? שורפים אותו. וכן, הנותר מפסח טהור, שהוא טעון שריפה, שורפים אותו בחצרותיהם או על גגותיהם מעצי עצמם. הפעם כבר לא מעצי המערכה, אלא מעצים של עצמם. הצייקנים, צייקנים זה קמצנים. יש אנשים שמקמצנים על כל דבר. עכשיו, הם אומרים, מה פתאום שנשרוף את זה מהעצים שלנו? הם הולכים, שורפים מעצי המערכה, מהעצים של הציבור. הצייקנים, הקמצנים שאינם שרה בעציהם, שורפים אותם לפני הבירה. צריך להבין שעצים בעבר זה היה דבר יקר. למה? הכל היה בעצים. היום יש סולר, נפט, גז, אתה רוצה... אף אחד לא עושה מדורה בבית, נכון? לחמם את הבית. אולי יש כיום תנורים כאלה, אבל גם זה כאילו יותר. אבל פעם אתה רוצה לבשל חביתה, מה אתה עושה? מדורה. אתה רוצה פיתה, מה אתה עושה? אתה רוצה לחמם את הבית, מה אתה עושה? אתה רוצה מים חמים אותו? ועצים זה היה דבר מאוד נצרך. והקמצנים האלה אמרו, מה זה? יש לי כאן כמה עצים. אני צריך לבשל ארוחת בוקר. עכשיו אני אשרוף בזה את הפסח. אני מתקמצן. מאיפה אני אביא עצים? הוא אומר, אני אקח מעצי המערכה. מהעצים האלה שלי. זה משהו מהצייקנים. שורפים אותו לפני הבירה, אף מיעוטו שנטמע או הנותר מפסח טהור. מדוע? בשביל ליהנות מעצי המערכה. כן, שהם מתקמצנים. אז אומרים, ניקח מהעצים של המערכה. זה העצים של הציבור. מאשר ייקחו את העצים של עצמם. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו בדף צדיק זין, אנחנו הולכים ומסיימים את אורות התחייה. אנחנו מדברים על התשובה לעתיד לבוא. יש תשובת הפרט, יש תשובת הכלל. תשובת הפרט זה מה שאנחנו עושים בערב יום הכיפורים, כל יום אדם צריך לעשות תשובה, כל המרבה בתשובה, בבידוי, הרי זה משובח וכו'. הרב כאן מדבר על תשובת הכלל לעתיד לבוא, שעם ישראל כולו יעשה תשובה. איזה תשובה זה תהיה שיתקיימו כל דברי חזון הנביאים, שישובו לארץ ישראל, ועם כולו, כן, איזה מין תשובה זאת תהיה? בוא נראה. התשובה נועדה לישראל לרומם את קרנם בגאולה שלמה, תבוא על ידי השבת עוז רוח הקודש. דיברנו פעם שעברה שרוח הקודש זה מדרגה גבוהה מאוד שאדם מגיע אליה, לפני נבואה יש רוח הקודש. סוף מסילת ישרים זה רוח הקודש. זה מדרגה מאוד גבוהה. אז הוא אומר, רוח הקודש הזה יהיה דבר נפוץ, דבר עממי. רובו של העם יהיה בעל רוח הקודש. ויהיה מצב רוחני נפלא. אמנם, בכל דור ודור יש להם דבר צדיקים, בעלי רוח, אבל להם דבר צדיקים. אבל שכל העם יהיה בעל רוח הקודש, זה יהיה לעתיד לבוא. הרב אומר את זה ברוח הקודש, הוא אומר, כן, הוא אומר, למה אנחנו חדש ימינו כקדם? אנחנו עם של נביאים, אנחנו עם שהיה במעמד הר סיני, אנחנו עם שהיה בקריאת ים סוף. כל הדברים האלה יחזרו ובגדול לעתיד לבוא. שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, המתפשטת על כל האומה כולה, זה לא יהיה נחלת הפרט, אלא נחלת האומה כולה, כולם יהיו בעלי רוח הקודש, רוח טובה. מתוך שרוח עליון זה מתאמץ להופיע, מתגרשים ונידחים רוחות קטנים ממנו, התוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכון לא יתברר על ידי המעשים החיצוניים והקצובים והדברים הלימודיים בלבד. זאת אומרת, הייתי אומר, אולי אנחנו רק נבדלים בהלכה, בדברים כאלה, בדברים מעשיים. הוא אומר, לא, כמובן שגם בדברים האלה של עם ישראל, שאת המזון שלו הקשר, והשבת, והמועדים, והתורה וכל זה, אלא התרוממות רוחנית, התעלות רוחנית, היי כזה לאומי, שעם ישראל יתעלה. כי אם על ידי הרמת החיים בסגולתם הפנימית, החיים הרוחניים הפנימיים של האומה, תוצאת הדבר תבוא על ידי רצון כביר פנימי של האומה, שיבררו גדולי הנשמה המכירים את הליכות דופק החיים של כללות האומה כולה. יש אנשים גדולים שהם אנשים כלליים, הם כאילו מחזיקים את היד על הדופק של האומה, הם מרגישים את האומה, את מצבה של האומה, כואבים את כאבה, שמחים בשמחתה. כן, הרב קוק כזה, שהוא ממש היה אדם כללי, היה לו, הוא חי את עם ישראל. אחד המקומות אומר, אם איזה יהודי לא בלב שלי, אין אלוקים בלב שלי, חס ושלום. הוא היה אדם מאוד כללי. והם בעלי היסוד העליונים, צדיק יסוד עולם, שיעלו את כל הירידות, ירוממו את עם ישראל, מכל ירידה יראו עלייה, בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפילים אשר עמדו להיות משיחים ונפלו ונוקשו ונשברו, כל אותם משיחי שקר, כמו שבתאי צבי, מחשימה ואחרים, הם יראו שהכל היה, חזילה הצטרופי, הכל היה לטובה. והנה נתפזרו ניצוציהם מבקשים תיקון חי וקיים, ביסוד דוד מלך ישראל, רוח הפן ומשיח השם, ורוחה דמשיחה הולכו באור תורה הפנימית, רוח המשיח, שכבר כתוב, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, הרוח הזאת לא פסקה, היא כל הזמן קיימת, אבל יותר ויותר תתגלה לעתיד לבוא, ורוחה דמשיחה הולכו באור תורה הפנימית, וכל מה שיתאמצו גדולי תורי לב, ללחום נגד שכחתה, של התורה העליונה, התורה הפנימית זה רזי תורה, סודות התורה. כן? ועל המתה יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר. יסיר מעליו בגדיו הצועים וילבש בגדי הקודש. ויוכר לכל ישראל, לכל העולם, שפעמי דלים אלו, זאת אומרת, צעדים של הדלים הקטנים האלה, עקבות גאולת עולם מהם לישראל ולעולם כולו, לכל אשר יחובר אל החיים, לנשמות ישני אפר, המצפים גם הם, הכוונה היא לאבות, ליום גאולה, לאור חדש, על ציון תאיר, ומהרה בימינו, אמן. אמן.